הפרשה מתחילה צב את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל מזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. מביא כאן הכלי יקר מדרש שמפרש את הפסוקים האלה בלשון שאלה ותשובה. זאת תורת העולה? יש כאן איזו שאלה. אחר כך יש כאן שתי פירושים עם ההמשך. איפה נגמרת השאלה והיכן מתחילה התשובה. פירוש אחד אומר הכלי יקר, הגמרא הרי דורשת, זאת תורת העולה, מכאן שכל מי שעוסק בתורת עולה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב עולה. המסקנה של הגמרא שלאו דווקא תורת עולה, אלא כל תורה זה כאילו הקריב עולה, גמרא במנוחס. אבל על המילים האלה הגמרא אומרת, שהעוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. מילא שואל הפסוק, זאת תורת העולה? היא העולה על מוגדל המזבח. איך אפשר לומר שזאת תורת העולה? זה כמו שהקריב קורבן, הרי העולה שדיברו עליה בהר סיני היא העולה על מוגדל המזבח. והתשובה היא, ויש המזבח תוקד בו, אני לא רוצה להאריך כאן, לא זה הנושא שלנו, בכל אופן התשובה היא, שבאמת, אדם שלומד תורה, תורה כתוב עליה שזה כאש, כפטיש שיפוצץ סלע, תלמידי חכמים נמשלים לאש, והאש של התורה היא באמת כמו עולה. זו תשובה אחת. באופן אחר הוא מפרש, זאת תורת העולה, הרי היא העולה על מוגדל המזבח. הגמרא בעצם אומרת את זה שהיום שאין לנו את בית המקדש, אנחנו בעוונותינו לא יכולים להקריב קורבנות, יש לנו אפשרות לעסוק בתורת הקורבנות. אבל אנחנו שואלים, האם זאת תורת העולה? הרי אתה הבטחת לנו שנזכה להקריב קורבנות לפניך על המזבח. והתשובה היא, כל הלילה, עד הבוקר, הלילה זה הגלות, זה החושך של הגלות, אבל אחר כך יבוא הבוקר, לילה כיום יאיר, קרב יום, כמו שאנחנו אומרים, נגיד את זה בעזרת השם עוד מעט, אשר הוא לא יום ולא לילה, ואז בעזרת השם יבנה בית המקדש, ונוכל להקריב את הקורבנות. זהו הפירוש השני. יש עוד פירושים, אבל חשבתי על הדרך הזו, הבסיס של מה שהכלי יקר אומר, זה לא סתם דרוש, הכלי יקר הוא מספיק מקור, אבל הוא מביא מדרש, המדרש מפרש את זה בלשון תמיה. אבל אפשר גם לפרש את הפסוק, זאת תורת העולה, עם ישראל מקריב קורבנות, כמו שבעוונותינו הרבים, האסון הנוראי שקרה בתחילת השבוע, בשבת קודש, בוודאי שקורבנות האלה הם קורבנות ציבור, והם מחפרים על עם ישראל, אנחנו רואים מאידך כמה שעות לפני זה, המביט לארץ ותירד, התקיים שם גם ייגע בהרים וישנו, גם הרים כפשוטו, וגם הרים שאדם עושה אותם, גם הם השנים. ומי יודע, אולי בקורבן כזה, אנחנו חוסכים גם כן אסונות נוראים, אבל עם ישראל שואל, זאת תורת העולה, האם זו העולה שהתכוונת אליה כשמסרת לנו את התורה בהר סיני? אנחנו רוצים את העולה כפשוטו, שהיא כפרה על בני אדם, קורבנות. ואז התשובה היא באמת מהירה כאן. כל הלילה, נכון? בלילה של הגלות, אלה הקורבנות שאנחנו צריכים להביא. אבל עד הבוקר, זה מוגבל עד הבוקר, שנזכה בעזרת השם לגאולה. אז אני... כך עשיתי בכל השיעורים שמסרתי השבוע, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמת, הקורבנות, היהוד בן חיים, ברות בת יהודה, וילדיהם, יואב ואלעד והדס, נאהבים ונעימים בחיים ומותם לא נפרדו. והקדוש ברוך הוא יזכנו שינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, והעלייה שיהיה לנו בעזרת השם, ונקווה מהשיעור הזה של כולם, יהיה לעילוי נשמתם. ביקשו ממני לדבר כאן גם בהלכה וגם באגדה, וקצת להתכונן לפורים. אני אקדים כאן שתי הקדמות קצרות, שאני חושב שתמיד חשוב לנו לשנן אותן. פורים ואחר כך חנוכה, שתי המועדים דרבנן, הם שתי מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לנו והתקיים בידינו על ידי חכמי ישראל. שתיהם היו בתחילת הגלות, כמו שהגמרא אומרת, למנצח על הילד השחר. אסתר זה כבר נקרא הילד השחר. איך ייתכן? הרי ממש מדברים כאן בתחילת הגלות. הכיצד נקרא לזה הילד השחר? אלא שכבר בנס הזה של פורים קיבלנו צידה לדרך לעמוד בכל המצוקות ובכל הניסיונות של הגלות עד ביאת הגואל. תודה. בפורים ובחנוכה גלומים כל הניסיונות שעם ישראל עתיד לעבור אותם ועובר אותם, נקווה שכבר לא הרבה, ומהם אנחנו שואבים כוח לעמוד בגלות. פעמים הגלות היא כזאת ופעמים היא כזאת. אומנם יש לנו כאן פעמי גאולה, אבל יש לנו הרבה הרבה צרות. אנחנו טבולים בים של צרות, בים של... אנחנו עדיין צריכים להתפלל והשב לשונאינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך השם. הניסיונות הם עדיין גדולים מאוד. מתוך פורים וחנוכה אנחנו שואבים אומץ לעמוד בכל הניסיונות. זה המבט הראשון על המועדים האלה. הדבר השני, פורים יש לנו בעיה. יש לנו בעיה בכלל, עם הכל יש לנו בעיה. ותהי ראתה מותי מצוות אנשים מלומדה. זו בעיה גדולה מאוד. קראנו לא מזמן פרשת שקלים, זו הקדמה של המועדים. כל העניין של שקלים זה להתחדש בעבודת השם. הווה מתרומה חדשה, תתחדש בעבודת השם. אל תישאר באותו מצב שהיית. אבל פורים במיוחד, כיוון שהוא כזה יום חביב על ילדים, וחוגגים אותו כבר בהידור רב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כבר מיד שהיינו ילדים קטנים בגן, כבר שרו לנו שחג פורים שמח ומבדח, וכהנה וכהנה, ופורים זה ממתקים, אנחנו לא צריכים לתאר, כולנו יודעים. ונכנס בנו, נדבר בנו בטבע, שפורים זה כזה מין יום כזה של חפלה אחת גדולה. והבעיה שאנחנו מתבגרים, ואנחנו נשארים באותם, אפילו אם אנחנו קצת פה ושם, הם מבינים יותר, אבל אנחנו נשארים, הטבע, ההרגל נעשה טבע, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא השתגענו מספיק, אז לא עברנו את הפורים בשלום. ובאמת שפורים הוא יום גדול ומיוחד, גם מבחינת ערכו הסגולי, וגם מבחינת מה שאנחנו יכולים ואנחנו צריכים בימים אלה, נותנים לנו תמיד תזכורות להתחזק בחודש אדר, לדעת שעוד אנחנו צריכים את החיזוקים הגדולים האלה לקראת, לעמוד בכל הניסיונות. לכן בחרנו לדבר היום דווקא על הנושא הכי קשה, שבו צריך את העבודה הפנימית הגדולה ביותר. וזהו העניין של משתה ושמחה. משתה ושמחה. בספר עמק ברכה של רב לייב פומרנצ'יק, זכרונו לברכה, היה תלמיד של הרב מבריסק, הוא מביא בשם הרב מבריס, וככה מגיעים למסקנה כל מי שמעמיק בעניינים האלה, שנשתנה משתה ושמחה של פורים ממשתה ושמחה של שאר המועדים, אפילו של שבתות. בכל המועדים, המשתה והשמחה זה רק אמצעי למטרה. זה לא המטרה בפני עצמה, אלא כיוון שהמשתה והשמחה גורמים לאדם מצב רוח טוב, וכאשר הוא עושה את זה לכבוד עבודת השם, הוא מתעלה, הוא יכול להתעלות, ואז הוא יהיה פנוי ושמח יותר לעבודת הבורא. המשתה והשמחה זהו כלי, אבל זה לא מטרה בפני עצמה. זה מצווה, אבל כל המצווה הזאת היא כלי לעבודת השם. מה שאין כן בפורים, המשתה והשמחה, זהו עצם המצווה. ימי משתה ושמחה. המצווה, החפצה של פורים, כתוב במגילה, מה החפצה של פורים? ימי משתה ושמחה, זהו פורים. וזה דבר שבאמת בר דעת, ואני בחרתי לדבר פה על זה, זה דברים חדשים, חלק מהדברים, לא רק שהם לא נאמרו, הם אפילו לא יצאו מהפה, רק במחשבה. אומרים לכבודכם את הדברים, חלק מהדברים, לא הכל. אבל כל בר דעת מבין מה משתה, שמחה, זה מצווה, זה העניין בפני עצמו. שזה כלי למטרה, אנחנו מבינים. סעודת שבת, סעודת יום טוב, אנחנו מבינים. אבל משתה ושמחה של פורים, לאכול ולשתות, ובשרוד סלנטר, כך מקובל בשמו, יש הרי מחלוקת בשולחון אורוך, חי ואיניש לבסומי בפורי עד לא יודע, עד שלא יודע, צריך. מה זה עד? האם זה עד בכלל? או עד ולא עד בכלל? מחלוקת הפוסקים. זה עד שהוא... רגע, לפני שהוא משתכר תפסיק, או חי ואיניש לבסומי עד בכלל, עד שהוא נהיה שיקור. זה מצווה שהרבים שלא כל כך מדקדקים בהרבה מצוות מהדרין כאן מלהיות לפי השיטה של עד בכלל. המשרד סלנטר, כך אומרים בשמו, שבאמת השיעור זה לא עד בכלל, אלא חייב איניש לבסומי עד שהוא נהיה שיקור. שנהיה שיקור הוא פטור מן המצוות. זאת אומרת, אז כבר לא מצווה, אבל הוא חייב לשתות כל הזמן, חייב לשתות, 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 עד שיהיה פטור, עד שיהיה אנוס. ייפול בשנתו, ברמב"ם כתוב עד שיפול בשנתו. בכל אופן הדברים האלה הם כמובן צריכים ביאור. מה העניין לקבוע ימי משתה, כל הפור, נכון, יש לנו מגילה, עניין הנס, לשלוח מנות, מתנות לאביונים, אבל עדיין הימי, זה ימי משתה ושמחה. גם ידועים באלמה, אז ידועים באלמה, אני לא מתכוון ברחוב. אתם יודעים, כתוב מקשין העולם לא פעם במערם. שאל החזון איש, תצא החוץ על הרחוב, הוא דיבר רחוב רבי עקיבא בבני ברק. תראה שהעולם לא שואלים את השאלות האלה. אז הוא אומר, העולם זה העולם שבבית מדרש. זה העולם. מקשין העולם, העולם שנמצא בבית מדרש. אז ידוע באלמה שפורים ויום כיפורים קשורים ואגודים זה בזה. כך מקובל בשם האריזל, והאמת שזה נמצא בתיקוני זוהר, בתיקון חף א', פורים יתקריה על שם יום הכיפורים. פורים נקרא על שם יום הכיפורים. כבאמת גם השם פורים הוא צריך עיון וזה, איך אומרים, פרשה בפני עצמה, מה פתאום זה השם שנבחר? מכל השמות שיכולנו לתת עוד שמות, מה פתאום פורים, על שם הפור שהפיל, על התחלה של הדבר, אבל פורים יתקרי על שם יום הכיפורים. יום הכיפורים, היום הגדול והנורא הזה, מצד אחד, יום שאנחנו מתרוממים כמלאכים, יום שמנותקים לגמרי, לובשים כית לבן ביום כיפור, אחד הטעמים כמו מלאכים. אנחנו צועקים ברוך שם כבוד מלכותו, כמו מלאכי מעלה. ופורים זה נראה לנו ההפך הגמור. ופתאום בדיוק כזה השידוך הזה בין פורים ליום כיפור, איך זה הולך ביחד? היום, בספר שזכינו להוציא על פורים, כתבנו 5 דרכים לבאר את זה. היום נדבר על מהלך שישי. אין סתירה גם. רק מי שירצה יכול ליישב שכל הדרכים האלה אין בהם סתירה. זה רק נדבך על נדבך, אבל כל מהלך הוא בפני עצמו. נדבר היום על חי דבר, מהלך חדש שהתעוררנו אליו ממש בימים האחרונים. אבל לפני זה, הייתי רוצה להביא עוד את דברי הגאון מווילנה, ונדבר על זה קצת בהלכה. הגאון מווילנה מובא בכמה מקומות, בספר אור יהל של האגרו, מובא בכל הסידורים אישי ישראל, לפני ההלל, אבני אליהו, יש שם ליקוטים מהגאון, מביאים את זה גם כן. הגאון אומר כך, ישנם 18 ימים שגומרים בהם את ההלל, כמו שהגמרא אומרת, בערכין. 7 ו-7, 2 ו-2, כך קורא לזה הגאון. 7 הכוונה 7 ימי סוכות, 7 ימי פסח, 2 עצרת ועצרת, 8 עצרת ועצרת של חג השבועות, ו-2 שהם ימי דין, ראש השנה ויום כיפור. אלה 18 ימים מועדים מן התורה. מועד, אומר הגאון, הצורה שלו זה שמחה ומשתה, חציו להשם וחציו לכם, כמו שנפסק בהלכה, מור בפסוחים, סמכת עבוד ב', רב ישוע, חציו להשם וחציו לכם. וגם הלל. אבל 8 ימים אנחנו לא גומרים את ההלל. לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. כמו שהתיסס אומר בערכין, ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, איך נאמר שירה, ו6 ימים של פסח, וכנגדם 8 ימי החנוכה. משלימים את ההלל שחסר במועדים דאורייתא. זה נושא לחנוכה, לא הנושא שלנו היום. ממשיך הגאון. בכל הימים יש משתה ושמחה, מלבד יום הכיפורים. יום הכיפורים זה צום, כולו להשם. ומשלימין אותו ביום הפורים, הלכם. איפה מתקיים הלכם של יום הכיפורים? בפורים. הנה אנחנו רואים איזה הגבלה של דברי קודשו של הגאון. פורים זה השלמה. זה, הייתי קורא לזה לא רק סתם השלמה, זה השלמות. כי השלמות של יום טוב זה חציו להשם וחציו לכם. ויום כיפור, עם גדולתו, חסר בו. בא פורים ומשלים אותו. הגאון מביא ראיה להסבר. שם בסוגיה בפסוחים דף סמכת עמוד ב', בסוף הגמרא אומרת, מר בריידר אבינה, אבייתי בתענית הכולי שטה, לבר מעצרת פוריה ומה ליום די כיפורי. מר בריידר אבינה היה יושב בתענית כל השנה. מוגן אברום, יש לו הסבר אחר בגמרא שמה, אבל לא מקומן לפשטות, היה יושב, היה צדיק, יושב בתענית כל השנה. לבר, משלושה ימים בשנה, עצרת פוריה ומה ליום די כיפורי. עצרת, זה הגמרא אומרת שם, הכל מודים בעצרת ובאינן לכם, הייתה מיום שניתנה בו תורה. אז דווקא נתינת התורה מחייבת שמחה ואכילה, אז הוא לא צם. פוריה, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים עליהם. ומה ליום די כיפורי, זה גם כן אותו טעם, אומר הגאון, וכולם עניינם קבלת התורה. כל הימים האלה עניינים של קבלת התורה. עצרת, יום כיפור זה מתן תורה של לוחות שניות, ולכן אי אפשר לאכול ביום כיפור, לכן אנחנו בערב יום הכיפורים, ופוריה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. לכאורה, הגמרא הזאת היא סתירה לדברי הגאון. הוא מביא את הגאון, את זה בתור ראיה לדבריו. אבל הגמרא הזאת היא סתירה. הרי אנחנו יודעים שיש פסוק, הגמרא מביאה שם את הפסוק, תני רב חיים הרדיפתי, ועיניתם נפשותיכם בתשיעי ועשירי, ולא בעשירי ניתנים, ולא בתשיעי, אלא כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב, כאילו יתנה תשיעי ועשירי. אז יש כבר חיוב אכילה בערב יום כיפור מן התורה? יש לנו דרשה על זה. וזה בעצם מה שהגמרא מביאה שם, את הדרשה הזאת. אוקיי, בא הגאון ואומר, יש כאן עניין של קבלת התורה? בסדר, אז הנה. קבלת התורה מחייב לכם, כמו שכתוב, הכל מודים בעצרת ובעינן לכם, מאיתיים מיום שניתנה בו תורה, ולכן אי אפשר לאכול ביום כיפור, נתנה התורה את ערב יום כיפור ליום אכילה. אם כך, איך הפורים קפץ פה? איך הפורים נכנס פה? כבר יש לנו יום אכילה בשביל מתן תורה של יום כיפור? מה ליום עדי כיפורי? ערב יום כיפור. ושמה אנחנו צריכים? מה פתאום פורים נכנס פה? אני יכול גם לשאול עוד שאלה, אבל לא כזה ענייננו כיום, אנחנו רוצים להרחיב יותר מדי את העירייה, ויש כאן עוד שאלה שצריכים לחשוב עליה. מה קרה עד פורים? הלא בוודאי מה ליום עדי כיפורי. אם יש חובה, אז התורה לא קיימו אותה עד פורים. חוץ מזה, מה קורה עם פורים? קיימו וקיבלו היהודים עליהם. אז זה חובה בפני עצמה. זה חובה בפני עצמה. בגמרא, בראש השונה, דפתית, יש מחלוקת רבי שמואל ולרבי עקיבא. לגבי הדרשה הזאת של ויניתם נפשותיכם ביום התשיעי והעשירי. רבי שמואל לומד מכאן תוספת יום הכיפורים דאורייתא. ולא לומד את הדרשה הזאת. הגמרא שואלת ורבי עקיבא, מה הדרש לה? אומרת הגמרא, דתני רב חי מדיפתי, אמר רב, ויניתם נפשותיכם וכל כל האוכל בתשיעי. אם כן, לכאורה זה מחלוקת תנאים, וכך אומרים התוספות שם. התוספות אומר, למה הגמרא לא אומרת, הכל מודים בערב יום כיפור דבעינן לכם, כי באמת לא הכל מודים, כי זה מחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. לכן לא הכל מודים. זאת אומרת, שלפי רבי ישמעאל, אין לנו את אכילת ערב יום הכיפורים. אין לנו את אכילת ערב יום הכיפורים. אבל יש לנו הרי את הכלל שמתן תורה מחייב יום טב, מחייב אכילה ושתייה. הכל מודים בעצרת, דבעינן לכם. אם כן, על כורחו של... לפי רבי ישמעאל לא היה לנו מקור, איפה עושים את זה? אז לפי דברה בוודאי ברור שיום הפורים זה השלמה ליום כיפור. מה ששאלנו כאן, הרי זה בפני עצמו, זה לא כל כך קשה, בגלל שהרי הגמרא אומרת, שמה צריכים קיימו וקיבלו, הרי כבר קיבלו כבר במעמד הר סיני, מה זה קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו כבר. למה? כי היה מודעה רבה לאורייתא. ויחן ישראל תחת ההר, מלמד שקפה עליהם את ההר כגיגית, ויסייצו ישראל תחת ההר, מלמד שקפה עליהם ההר כגיגית, אמר להם, אם אתם מקבלים תורת תורה מוטב, אם לאו שם תהיה קבורתכם, אומר רשי, אז היה להם טענת אונס. קפו עלינו את התורה, אבל בפורים חזרו וקיבלו באהבה את התורה, אז במילא הפורים זה השלמה ליום הכיפורים. ולכן הפורים הוא היום הנכון לחגוג בו. אולי עניין של באמת אכילה ושתייה זה עניין של אהבה, השמחה בעבודת השם. לכן הפורים זה היום שנכון להשלים בו את העבודה. אבל הרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא, לכאורה. הרמב״ם מביא את הדרשה הזאת. כמו רבי עקיבא, הרמב״ם באמת לא מביא את ה... סליחה, הרמב״ם פוסק כמו רבי ישמעאל, הרמב״ם מביא את העניין של תוספת יום הכיפור דאורייתא, את הדרשה ככה, והוא לא מביא את העניין של אכילה בערב יום הכיפורים. אבל ידועים דברי הרמב״ם בהלכות נדרים, שהרמב״ם כותב שמי שנדר לא לאכול כל השנה, נדר על דבר מצווה באופן שחל הנדר, אז אומר הרמב״ם שאם הגיע ערב יום הכיפורים, אז הוא, זאת אומרת, גם במועדים אומר הרמב״ם חל הנדר, ולכן גם בערב יום הכיפורים גם כן אסור לו לאכול. אחר כך הרמב״ם כותב, אבל ימים דרבנן, שיש בהם דרבנן, דווקא כן יאכל. למה? לחזק דרבנן יותר מדאורייתא. ככה אומר הרמב״ם בהלכות נדרים פרק ג'. אם כן, אנחנו רואים שהרמב״ם כלל את ערב יום כיפור עם הדאורייתא. זו מחלוקת של הכסף משנה והמגיד משנה, והרדווז שמה, כסף משנה והרדווז, פשט ברמב״ם, אם הרמב״ם באמת לומד או לא לומד, אם זה דאורייתא או לא דאורייתא, אבל הפשטות באמת של הרמב״ם זה דאורייתא, וכך נוקט הרדווז להלכה שגם לפי הרמב״ם, אכילת ערב יום הכיפורים היא דאורייתא. ואין כאן סתירה על הדרשות, מפני שרבי עקיבא לומד תוספת יום הכיפורים, הוא לא חולק על זה, רק הוא לומד את זה משביעית, כמו שמבואה בגמרא בראש השנה, לכן הוא לא צריך את הפסוק, לכן הוא הביא, ומה שהרמב״ם הביא את הפסוק, זה כבר דרכו של הרמב״ם, כך צריך לומר, דרכו של הרמב״ם שכבר הדין הוא דין אמת, ויש לנו דרשה ברורה ודרשה של היקש, לפעמים הרמב״ם מביא את הדרשה הברורה, אף על פי שלהלוכה, ההיקש הוא עיקר ולא הדרשה ברורה. זה נמצא בהרבה מקומות ברמב״ם, מי שבקי בלשונות הרמב״ם, הדבר הזה. ולכן הרמב״ם אמנם מביא את הדרשה בנוסח של ויניתם נפשותיכם בתשיעי, ככה הביא הרמב״ם, אבל העיקר הוא שלומד מהיקש המשביעית, ומילה הדרשה הזאת פנויה לאכילת ערב יום כיפור מדאורייתא. שני הדברים אמת. נו, אז אם כן קשה מאוד, שוב אנחנו חוזרים לשאלה, אז יש לנו כבר אכילת ערב יום הכיפורים מדאורייתא. אם זה מדאורייתא, מתקיים עליכם, כמו מרבי דרבינה, מתקיים אכילה בערב יום הכיפורים. איך הפורים ישלים את יום הכיפורים? מה שבאמת נראה לומר בזה, שביום הכיפורים יש שתי ימים טובים, שנתכנסו לפונדק אחד. וזה גם לשון הגמרא הידועה בתיינס, לא היו טובים גדולים מישראל, כי יום הכיפורים, המשנה, אומרת הגמרא, מי טיימה, מה, למה, יום כיפור, יום גדול, יום כפרה וסליחה, יום שניתנה בו תורה. זה לא דבר אחד. יש כאן שתי דברים ביום כיפור. הם התכנסו לפונדק אחד, באותו יום שאמר סלחתי כדבריך ונבח ליום מחילה וסליחה, באותו יום ניתנו לוחות שניות. אבל יש כאן באמת שני ימים טובים. יש כאן יום טוב של יום מחילה וסליחה. ויש כאן גם יום טוב של מתן תורה, לוחות שניות. והערת מוסגרת, אני אומר כאן הערה, תחשבו על זה לפני יום כיפור, איך זה יכול להיות שבכל תפילות יום כיפור אנחנו מתעלמים מהמתן תורה של יום כיפור? יום, מתן תורה! התורה שיש לנו זה הלוחות השניות. לוחות הראשונות נשתברו. התורה שיש לנו זה לוחות שניות. מה הזכות יותר גדולה מזה שעם ישראל קיבל את התורה, זכה שוב לקבל את התורה? ואנחנו ביום כיפור לא מזכירים אפילו ברמז את העניין של מתן תורה. איך זה יכול להיות? נושא למחשבה, נחזור לענייננו. אם כן, יש לנו ביום הכיפורים שתי ימים טובים. יום טוב של מחילה, שהוא ראוי ליום טוב. צריך להיות שמח. אנחנו זוכים אחרי תשובה למחילה, לסליחה, לכפרה, לטהרה. יום גדול לישראל, זה יום טוב. וזה יום מתן תורה של לוחות שניות. אם כן, שתי הימים האלה שהתכנסו לפונדק אחד מחייבים שתי שמחות בפני עצמם. הם מחייבים שמחה על התשובה, מחייבים שמחה על המחילה והכפרה, ומחייבים שמחה על המתן תורה שבהם. יש גמרא מעניינת במסכת ברוכס, דף ח עמוד ב', גמרא אומרת, רב ביבי בר אביי סובר להשלומינו לפרשייתא דכולי שתא ומעלו יום דכיפורי. רב ביבי בר אביי היה פרשות שלא הספיק להגיד שתיים מקרא ואיך אותרגו. לא הספיק. סבר שבערב יום כיפור זה הזמן שהוא ישלים את כל הפרשיות. אומרת הגמרא, תנילי, רב חיים ידיפתי, בשמי דרב, ויניתם את נפשותיכם ביום התשיעי וביום העשירי, יש עניין לאכול בערב יום כיפור. זה לא הזמן להתחיל עכשיו להשלים. אולי, אני לא יודע, כנראה הכוונה לא נכון לעשות תקנה כזאת, ואם חסר לו פרשה, אי אפשר למצוא פרשה אחת זמן להשלים בערב יום כיפור, וגם לאכול טוב, מה קרה? אסור ללמוד בערב יום כיפור. אבל יש כאלה שלא שוכחים פרשה אחת, יש להם מגילה שלמה שהם שוכחים. ואיזה הוא יתחיל עכשיו בערב יום כיפור, להתחיל לקרוא שלהם, מכיר אחד תרגום שכל מה שהוא שכח, זה איך אומרים, כאן לא יהיה לו זמן לאכול. הוא אמר לו, זה לא זמן ראוי לאכילה. סובר להקדומינו. אז הוא אמר, טוב, אני אעשה את זה לפני זה. אומר לי, הוא סובה. תנינה, ובלבד שלא יקדים ולא יאחר. יש תסבכו לי עם דבוב, שאומר שכל מקום שכתוב, הוא סובה, סבא, הוא סבא, זה אליהו הנביא. כך אומר תסבכו לי עם דבוב. אבל, בין אם זה אליהו או לא אליהו, אבל ההוא סבא אמר לו, בלבד שלא יקדים ולא יאחר. אז אתה לא יכול להקדים. אני חושב שהביאור בגמרא הזאת הוא כך. מה פתאום רב ביבי בר אביי סבר להשלומי פרשי דכולי שתא במעלי יום דכיפורי? שעשה את זה בערב ראש השונה, שיהיה לך זכויות ליום הדין. מה פתאום ערב יום כיפר? מה? פתאום הוא קיבל תשובה לעשות, החליט בערב יום כיפור לגמור את כל השתיים מיקרא וחתרגו? מה קרה פה? ברור שלא זה אפשר. אלא כיוון שיום כיפור זה יום מתן תורה, אז זה כולל את כל התורה כולה, זה נקרא שכל התורה כלולה ביום הזה. ממילא זה יום שאפשר להשלים את כל הפרשיות. רק ביום כיפור עצמו אין פנאי לכך. אין פנאי לכך ביום כיפור. אמר רב ביבר אביי, אבל ערב יום כיפור, הרי תשיעי ועשירי, בני חד ביקטלינו. הגמרא מקישה את התשיעי לעשירי, אז במה לי יום את כיפורי? אני אשלים את כל הפרשיות. אמר לו, הרי יש רב חיים ירדיפתי, נו, מה הסתירה? הרי גם רב ביבי ידע את זה. אם אתה סובר שיום כיפור זה היום, זה היום, ואם זה לא מתאים, אז מה פתאום ערב יום כיפור? אלא כוח, אתה סובר את הדרשה הזאת. אז מה אתה רוצה מבינית אם אתה פשוטך ביום תשיעי? הוא אמר לו, יש לך טעות. מה שתשיעי מחובר לעשירי, זה לא בגלל המתן תורה. כתוב, ועיניתם לפשוטכם, זה מצד העינוי. זה בגלל המחילה וסליחה וכפרה, מצד מצוות התשובה של יום כיפור. מצד היום טוב של מחילה וסליחה. על זה יש לנו הקש לחבר את תשיעי לעשירי. ממילא שאתה תקרא את הפרשיות ביום תשיעי, זה לא יום המתאים. אמר רב ביבי, אולי, טוב, אז אני חשבתי זה יום כולל, אבל אם לא כולל, לפחות עד אותו יום אני אעשה, מה אני אעשה בדיעבד? כמו כתוב בהלוכה, סימן ריש פה ה' בשולחן ערוך, צריך להשלים עם פרשיותיו עם הציבור. עדיף, כבר צעודת שבת, לא הספיק צעודת שבת, לא הספיק זה עד יום רביעי, לא הספיק יום רביעי, כתוב בשולחן ערוך, עד שמחת תורה, עוד מעט נדבר על זה. לא כתוב עד שמיני עצרת, אומר הרמ"א, שמיני עצרת, הכוונה שמחת תורה. כך אומר הרמ"א שם. נו, אז הוא סבר להקדומינו, אמר לה, הוא סבא, בלבד שלא יקדים ולא יאחר. אז מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תשמע, יש הבדל, אדם צריך להשלים לשבת. עד הסעודה, עד סוף השבת, זאת שבת. נכון, הוא לא עשה לכתחילה, אבל זה עדיין שייך בעניין. לא הספיק בשבת, עד יום רביעי, כמו שכתוב בספרים הקדושים, עוד האור של השבת הקודמת מתנוצץ. זאת שייך לשבת. אתה עוד יכול, זה נקרא שאתה קורא דבר בזמנו. עבר יום רביעי, עבר זמנו, בטל קורבנו. מה תקרא? תקריא עכשיו שתיים מקרא וחתנו שפרשת בראשית. מה הקשר? עכשיו בפרשת צו, לא בפרשת בראשית. מה אתה... אין... אבל יום שכולל את כל התורה כולה. הזמן, כל התורה כלולה ביום הזה, זה יום שאני יכול להשלים את כל הפרשיות. זה היא הסברה של רבי ביבי ברבי. ובאמת בהגות, מה אם הנה? וככה מביא ברגוי לבשולחון אורוך. מה פתאום שמחת תורה אפשר להשלים את כל השתיים מקרו? אומר, ברוכס דף חטא! הכוונה הגמרא, הגמרא דיברה על ערב יום כיפור, הגמרא לא דיברה על שמחת תורה. מה הוא רוצה ברוכס דף חטא? הכוונה שם בגמרא כתוב, שיום שהוא יום טוב של כל התורה כולה, אפשר להשלים שתיים מקרו וחתרגום. לכן, שמיני עצרת, שזה גם כן עצרת, שיום שניתנה בו תורה, או שמחה על תורה, ואנחנו משלימים את כל הפרשיות באותו יום, אומר הרמו, הרי בחוץ לארץ עושים שתי ימים, ולאחד הם קוראים שמיני עצרת, ולשני שמחת תורה, ואת כל החגיגה של שמחת תורה עושים ביום השני. לכן, אל תטעו שביום הראשון אפשר להשלים, זה כבר לא יקדים. אין לזה קשר. היום שמסיימים את התורה ומתחילים מחדש, זה כולל את כל התורה, זה היום. לכן, שמיני עצרת שכתוב בשולחן ערוך, הכוונה, שמחת תורה. והמקור זה הגמרא בברכות. יש מחלוקת בין הפרימיגודים לתוספות שבת. בעל התוספות שבת. הפרימיגוד, כתוב ברמו, שם בסימן רפ"ה, שמיני עצרת, אומר רמו, יכול להמתין עד שמיני עצרת, ואז ישלים. אומר התוספות שבת, תוספות שבת זה מחבר מלפני 250 שנה. אנחנו מצאצאי אחיו. הוא היה גאון גדול, משנה ברורה מביא אותו כסדר, תוש. משנה ברורה, תו ובשין וראשי תיבות. אומר התוספות שבת. מה שכתוב כאן ברמו, ואז הכוונה דווקא אז, לא לפני זה. זה לא דומה ליום רביעי שמוזכר בשולחן אורך לפני זה. שם הכוונה עד יום רביעי. עד סעודת שבת, עד יום רביעי. אבל פה זה דווקא אז ישלים, לא לפני זה. למה? כי ההוא סבא אמר, בלבד שלא יקדים ולא יאחר. אז אי אפשר לפני זה. אבל הפרי בגודם אומר, מה שכתוב בגמרא אז, הכוונה עד אז. מי אנחנו שנבוא ונכריע, ונראה לעניות דעתנו, מאפשט בגמרא, כמו התוספות שבת ולא כמו הפרי בגודם. ואז ישלים. וזה גם מה שהרמו, מה הרמו מתקן? מה רוצה הרמו? שמיני עצרת, שמחת תורה. הוא בא להוסיף לנו עוד יום, כי בחוץ לזה עוד יום. גם זה נקרא שמיני עצרת, הם אומרים בתפילה שמיני עצרת. נו, אז מה? אלא ברור שהוא בא להגיד שהיום שמסיימים תורה, היום שכולל את התורה, זה היום שראוי להשלים, אז ולא לפני זה. עכשיו בואו נחזור לענייננו. זאת אומרת, שהגמרה שם בברכות היה רב ביבי ורבי. שהוא סבר שיום כיפור, זה כולם מודים, יום מתן תורה, ומה ליום די כיפורי, ערב יום כיפור, זה יום ששייך למתן תורה של יום כיפורים. לכן הוא אמר, אני יכול להשלים את הפרשיות ביום כיפור. אמר לו, אמרת הגמרא, אמר לו, חייה ברבי דיפתה. אז אמר לו, לא, אתה לא יכול להשלים. למה? כי היום התשיעי זה לא שמחה של מתן תורה. זה שמחה אחרת. ולכן זה לא יום ראוי להשלים בו. זאת אומרת שהוא חולק על מר ברי דרבינה, שסבר שמה ליום די כיפורי שייך לימים של קבלת תורה. ובאמת, ברבינו יינה, אני מקווה שמכירים אותו, ואם לא, כדאי לזכור אותו. תמיד לקרוא אותו בערב יום כיפור, בשער הרביעי, שערי תשובה. יש שם הרי סדר של עבודת ימים נוראים, מביא הרבינו יונה ארבע טעמים לאכילת ערב יום הכיפורים, כולם סובבים סביב עניין התשובה. השמחה, אומר רבינו יונה, להביע, יש לה שמחה להביע את שמחתו על דאגת, וזה מעיד על דאגתו, על יגונו ועל אשמתו. דיינו, מי שבאמת הרגיש כבד עם העבירות, ועכשיו אומר, אוי, יש לי יום של מכילה, את צריך לפחות שמחה ממנו, השמחה הזו זה השמחה של ערב יום הכיפורים, אז זה יום של תשובה. כך כתוב גם בתוספות, במסכת סובס, גם כן כתוב שזה בגלל התשובה של יום הכיפורים. זאת אומרת, אנחנו רואים ראשונים שהם סוברים שהשמחה, העניין של אכילת ערב יום הכיפור, לא קשורה למתן תורה. ורבינו יונה מונה ארבע טעמים. הוא לא מזכיר את מתן תורה בכלל. זאת אומרת שהוא חולק על זה. ואחד, מה אכפת לו להזכיר טעם חמישי? אז כנראה הם למדו שזה מחלוקת. וההלכה העיקר לא כמו מר בריידר אבינה, אלא ההלכה היא כמו שהגמרה, המסקנה של הגמרה בברכות. ולכן ביום ערב יום כיפור זה לא יום ראוי להשלמת שניים מקרא, רק אחרי שתקנו לנו שמחת תורה והשלמת התורה ושמחת תורה בשמיני עצרת, זה יום שכולל את כל התורה כולה. ואולי, אולי אפשר לומר כך. זה סתם מעניין, אנחנו אומרים, הכל מודים בעצרת ובעינן לכם. הייתה עם היום שניתנה בתורה. בתורה כתוב עצרת על שמיני עצרת, לא כתוב על חג השבועות עצרת. אז למה חכמים פתאום לקחו את הלשון שכתוב על שמיני עצרת, שזה יום טוב שמיני, שאחרון של סוכות, ונכתו בו לגבי מתן תורה? בתורה לא כתוב עצרת על מתן תורה. על כורכך, שכתוב כאן בגמרא, שיום שמיני של סוכות, עניינו שייך למתן תורה. אחרת אי אפשר לקחת שם שהתורה נתנה על חג אחר ולהלביש אותו על מתן תורה. מה פתאום לעשות כזה דבר? נמצא, וזה באמת נכון, סתם אגב, אנחנו עושים ספירת העומר עד יום השמיני. מתחילים בראש חודש אלול, אלול, 30 יום, וביום הנון א', זה יום שמיני עצרת, חף א' בתשרי. ואם תגידו, תשאלו, רגע, יום נון, מה פתאום נון א'? להפך, הרי כל הפריסקים שואלים, למה ביום נון? צריכים לחכות לנון א' ולא נאריך בזה? מה זה רבי, הנון א', זה הנכון. אנחנו, יש כאן 50 יום, בדיוק כמו אותו דבר. וזה שמיני, שזה בא אחרי השביעיות, כמו שהרמב"ן אומר. והרמב"ן כבר מחבר את העניין של שמיני עצרת לעניין של מתן תורה. הרמב"ן הרי אומר שחג השבועות הוא השמיני עצרת של פסח, והימים בינתיים ככל המועד. כך אומר הרמב"ן בפרשת אמור. זאת אומרת שיש הקשר בין הדברים. אם כך, בואו נחזור בחזרה לחבר. בא הגאון ואומר לנו, יום טוב של מתן תורה של יום הכיפורים מחייב השלמת לכם. זה נכון, זה כתוב בסוגיה בפסחים. זה כתוב בסוגיה. מה שכתוב בסוגיה שהכוונה לערב יום הכיפורים, זה נדחה להלכה. זה נדחה להלכה. כמו הסוגיה שמה של ברוכס שנפסק להלכה בשולחון אורך. שמיני עצרת ולא ערב יום הכיפורים. אמר לה אוסה והגמרה דחתה, זה לא מתאים. זה לא מתאים. למה? כי זה יום טוב של מחילה וסליחה וכפרה. הדין השני ביום הכיפורים. אז איפה יתקיים עליכם? עד פורים בשמיני עצרת. זאת הייתה, בפורים ירדה ההערה שיש כאן דבר חדש. קימו וקיבלו היהודים עליהם, יש פה הערה ובאו רבנן ואמרו, בפורים יתקיים ההשלמה. בפורים יתקיים ההשלמה. אבל אז מה קורה? לקחנו את השמחת תורה משמיני עצרת? באו הלכי תקופה, לא מיד, אבל הלכי תקופה, באו הגאונים ואמרו, עם ישראל ישלים את התורה בשמיני עצרת. נחזיר את שמחת תורה לשמיני עצרת. נחזיר אותו, אבל מכיוון אחר. לא מכיוון של יום של השלמה של מתן תורה של לוחות שניות, אלא מצד עצמו אנחנו משלימים את התורה באמת בשמיני עצרת. זו הייתה תקנה מאוחרת. אם כן, עכשיו אני רוצה לקרוא את הגאון מבפנים, ותגידו לי אם הגאון כתוב את זה. אומר הגאון כך. רק ביום, אני קורא את חלקו, רק ביום הכיפורים שאין בו אכילה ושתייה, כנגדו פורים, ולכן בו הרבה משתה. כי אין יום טוב לישראל כמו יום הכיפורים. מה הקשר כי אין יום טוב לישראל כמו יום הכיפורים? מה הוא רוצה פה? וערב יום הכיפורים בשביל שמחה של יום הכיפורים נתקן. ובשביל שמחה של תשובה גם כן. שאי אפשר בשעתה. ומה ברי דרבי נביאתי וכולן קבלת התורה? יום הכיפורים כמו שכתוב בסוף תענית, ופורים כמו שכתוב באדר קיבלוה. ולכן נגיד יום הכיפורים. נו, זה לא כתוב בגויים? זה מה שהגויים אומר כאן. אומר הגאון, ממה בדרבינה אנחנו רק לומדים את העניין שצריכים השלמה שלכם למתן תורה של יום של לוחות שניות. אבל באמת, ערב יום הכיפורים בשביל שמחה של יום הכיפורים נתקן, ובשביל שמחה של תשובה. זה עניין אחר לגמרי, ולכן אין, לא היו ימים לישראל כיום הכיפורים. מה זה לא היו ימים? מי טיימה? יום מחילה וסליחה, יום שניתנה בו תורה, הנה המקור, שלה מהמקור, שתי עתידים. ומילה, הכל כתוב כאן באגרו, אז האגרו הביא ראיה אמיתית, נכונה, ודבריו חיים וקיימים כמובן, נמצא שלימנת אותנו הגאון מבילנה, וכבר אנחנו יוצאים ברווח גדול להרגיש שהסעודה, אנחנו צריכים עכשיו לעבוד על עצמנו, כך אולי, אולי, להרגיש, איך אומרים, לפעמים ביום כיפור יש כאלה שמאדרים לאכול, כתוב לאכול בשר, מוצא יום כיפורים, בגלל שמחת יום טוב, אבל זה קשה. נתנו לנו יום שלם להשלים, באותו מדרגה שאנחנו מקיימים את הכולו אל השם ביום הכיפורים, להשלים את הלחם הזה ביום הפורים. כמובן שמה שנבחר פורים הוא לא סתם, זו היה גמרא בשבת, כיוון שיום כיפורים היה חסר משהו בקבלה שלו, מודכן מודעה רבה לאורייתא, היה חסר משהו בקבלה, והדר קיבלו באהבה בימי אחשוורוש, חזרו וקיבלו באהבה בימי אחשוורוש, ממילא זהו היום שראוי, שראוי לתקן בו שמחה על קבלת התורה, וזה השלמה ליום הכיפורים. הרמב״ם בסוף הלכות מגילה כותב הלכה, הלשון שלו הוא, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה או כהלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם, ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. אז הרמב״ם בא לתת לנו, להדיר את הימים האלה של ימי הפורים, להבין שזה לא שום דבר דרבנן, זה לא עוד סתם, אבל זה לא, אחרי כל מה שמודים על דרבנן, זה עוד יותר מזה. כל הנביאים עתידים להיבטל. ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו, הכל עתיד להיבטל. מלבד מגילת אסתר. אותה מגילה שהתווכחו עליה אם ראויה לכתב או לא ראויה לכתב, ניתנה לכתב, זאת המגילה, היא לא תתבטל. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה. המקור של זה זה ירושלמי. רבי יוחנן אומר, שלוקיש, רבי יוחנן אומר, כל הנביאים מתאים לבטל, אמר שלוקיש, חוץ ממגילת אסתר, שנאמר, וזכרם לא יסוף מזרעם, ובתורה כתוב, כל גדול ולא יסף, מתרגם התרגום, ולא פסק, מה אתם לא פסק, קיים לעולם, אבהך קיים לעולם, וזכרם לא יסוף מזרעם. החלק השני, ברמב״ם, ימי הפורים לא התבטלו, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אז מה זה ימי הפורים? מה הכוונה? ימי הפורים, מה זה ימי הפורים? לעשות אותם ימי משתה ושמחה. זה הפשט הפשוט. מה חסר בימות המשיח? חסר לנו השמחה של פורים? אז באמת, זה מדרש שוחר טוב על תהילים. המקור של הרמב״ם כאן זה מדרש שוחר טוב על תהילים. המדרש אומר שאסתר טבחה טבחה מסחה ינה. זו אסתר שזכתה לערוך שתי שולחנות. שולחן בעולם הזה ושולחן לעולם הבא. שכל המועדים יהיו בטלים מלבד יום הפורים. במדרש מוסיף שמה, וצריכים לומר שמה עומר רב לזר, כי זה נמצא בפרקי דרב לזר הגודל, גם כן, אף יום הכיפורים. שוב, אנחנו רואים מזה הגבלה. שני ימים לא עתידים להיבטל, יום הפורים ויום הכיפורים. לפני שנדבר, מה זה עתידים להיבטל, חס ושלום שיבטל דבר מן התורה, מה זה עתידים להיבטל? כבר שאל את זה השואל בתשובת הרשב"א, איך אפשר להגיד עתידים להיבטל, חס ושלום להיבטל, אות אחת מן התורה? אבל קודם כל, לשון הרמב"ם הוא תמוה. הרי אנחנו רואים זה שתי העניינים עם שתי מקורות. אחד זה ירושלמי, מגילת אסתר, לא תתבטל. אחד זה מדרש שוחר טוב, פרקי דרב לזר. פרקי דרב לזר מדבר על אסתר, מדבר על זה, אבל זה כנראה ביסוד אותו מקור. אז טוב, הרמב"ם כלל את זה בהלכה אחת, כי גם הפסוק כלל את זה בהלכה. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף בזרם. אז קודם כל, היה ראוי לרמב"ם לכתוב, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל וכו', שנאמר, וזכרם לא יסוף מזרם. וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, כמו שנאמר, ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים. מה פתאום? הרמב"ם כולל את זה במקור, לא? אז הרמב"ם מביא פסוק אחד, וכולל מקור לכל ההלכה הזאת. אם כך, אם אתה הולך אחרי הפסוק, תלך עד הסוף אחרי הפסוק. איך כתוב בפסוק? וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, זה הדין הראשון, על ימי הפורים, וזכרם לא יאסוף מזרם. מה זה זכרם? מגילת אסתר. אז למה אתה מתחיל עם מגילת אסתר, ממשיך עם ימי הפורים, ומביא את הפסוק שזה הפוך? זה קודם מקור להלכה האחרונה, ואחר כך המקור להלכה שלפני זה. מה זה הסלט הזה שהרמב״ם, והרמב״ם הרי לא עושה סלט, לשונו של הזהב של הרמב״ם, ודאי הרמב״ם מדגדג בכל דבר, ודאי שיש פה כוונה תמונה בדברים. אני חושב שהרמב״ם בא להגיד לנו כאן דבר גדול מאוד. מה זה וזכרם לא יאסוף מזרם? הרמב"ם כותב שאינם בטלים ואף על פי שכל זיכרון הצרות יתבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות הסתירו מעיניי, ימי הפורים לא יבטלו. מה פתאום הרמב"ם מכניס את זה פה? זכרון, יש גמרא בברכות. גמרא בברכות אומר בסוף פרק כמה. שלעתיד לבוא, ניסי יציאת מצרים, הם כבר לא יהיו כאלה חשובים. למה הניסים שיהיו לעתיד לבוא, יעפילו עליהם. הגמרא אומרת משל. משל אחד שהלך בדרך וקפץ עליו זאב. הוא מספר לכולם, אל תשאלו, הלכתי, קפץ עליי זאב, ונצלתי. פתאום הולך, קופץ עליו אריה. שכח מעשה זאב ונזכר במעשה אריה. והזאב זה כבר לא פונקציה, כבר מה מדבר על הזאב. אחרי זה הלך נחש. שכח את האריה, מדבר על הנחש. גם אלה תשכחנה, זה הכוונה. כבר יבואו ימים, לא תאמר אשר הוציא אותך השם ארץ מצרים. זה כבר לא, יש לנו כבר ניסים הרבה יותר גדולים, אור הרבה יותר גדול יאיר על כל העולם כולו, בעזרת השם לעתיד לבוא. אז אנחנו לא נזכיר. שתי גדולי עולם, לא נשאיר את הציבור בתמיעה, שתי גדולי, יש עוד פשטים, אבל אני חושב שכך צריך לומר, שתי גדולי עולם. המהר"ל, ורב שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר, מנות הלוי, הם אומרים ייבטל, ייבטלו, אין הכוונה חס ושלום שיתבטלו, אלא הכוונה יהיו תפלים, זה הכוונה ייבטל. כמו דבר שמתבטל השני, זה העיקר וזה התפל. אז בטל זה לא הכוונה שהוא לא יתקיים. ודאי שיקיימו אותם. אבל היום אנחנו מדברים על גאולה, פסח וגאולה וגאולה, וזה מה שיש לנו לתלות. אבל יבואו ימים, כבר פסח לא יהיה, זה כבר מעשה זאב, זה לא... יש לנו כבר, יהיה לנו ניסים כאלה, בעזר השם של הגאולה, שכבר לא פסח כבר יתפוס את המקום המרכזי. הניסים של הגאולה יתפסו את המקום המרכזי. אבל יקיימו את זה, כי ודאי, אילו הא, לא קיימה. הכל זה דבר שלמות אחת. אבל, זה יהיה מציאות, זה הכוונה, ייבטלו. נו, אז מה, פורים? פורים לא יתבטל. כי באמת נכון. גמרא אומרת, מעיד חד, אסתר, סוף כל הניסים. מורה ביומה, חפתת. הסוף של כל הניסים. מצד שני, אסתר זה איילת השחר. ככה גאולה מפציעה לאט לאט, איילת השחר. כמו שאיילת השחר מפציעה לאט לאט, בשיא החושר של הלילה, מתחיל לעלות השחר, אבל אנחנו יודעים, עכשיו זה מתחיל לשבר. כבר מי שאיך אומרים יודע, זהו, נגמר הלילה. עכשיו הוא כבר מתחיל, אסתר היא איילת השחר. היא תחילת הגאולה כבר. אולי אפשר להגיד בשפה אחרת, לולי שמרדכי ואסתר ודורם שברו את כוח עמלק, לא לגמרי, בעזרת השם, לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כאשר יעלו מושיעים להר ציון, לשפוט את עריסיו. אנחנו מתפללים כל הזמן, קלה שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. אבל, לולי שהם שברו, לא היה לנו קיום. אז התחיל כבר שבירת כוחו של עמלק, יש לנו את הכלים להילחם בעמלק. לולי מתתיהו ובניו ודורו שנלחמו במתייבנים, לא היה חלילה תקומה לישראל, התורה הייתה פתלה לגמרי, פתלה כפשוטו, מתבטלת לחוכמת יוון. אבל הם שמסרו נפשם על קיום התורה, דווקא אז התחיל לפרוח אור התורה. אז התחיל הגאולה אז. אומנם כמה כמה, הילד השחר עוד חושך, עוד לילה. אבל זה כבר אחרי עלות השחר. לכן שיבואו ניסי הגאולה, אז נבין את התשובה, את התמונה השלמה, אנחנו נראה את זה אז הרבה יותר, שאסתר, שסוף כל הניסים אחד, זה תחילת הניסים, זה תחילת המהלך של אסתר פנים, שאף על פי ואנוכי אסתר, אסתיר פניך ביום ההוא, בכל אופן, בכל מקום שישראל הולכים שכינה עמהם. כמו שהגמור עומד במגילה, אומר רבי חונון, רבי חנן פוסח פתחיל, היי פרשת, פתח את הפתח לפרשה הזאת, זכר חסדו ומנתו לבית ישראל, ראו כל הים הארץ את ישועת אלוקנו. לכן, אף על פי שכל המועדים יהיו בטלים, הם שייכים למערכת אחרת. אסתר כבר שייכת למערכת של הגאולה. לכן היא קיימת לעתיד לבוא, וזכרם לא יסוף מזרעם. לא יסוף מזרעם. ימי הפורים, אנחנו עוד מעט צריכים לדבר על ימי הפורים. ימי הפורים, שיהיה לנו ברור דבר אחד. שיהיה לנו ברור דבר אחד. לולי התורה, ובמקרה זה כמובן הכוונה תורת הפורים. הרי לומדים בירושלמי על זה עוד דבר, וזכרם לא יסוף מלמד שקבעו לה מסכת. לולי התורה של פורים, לא היה קיום גם לימי הפורים. כל מיני ימים ומועדים שאנשים בדו לעצמם, כבר אחרי כמה שנים, עשרות שנים, מחפשים מה לעשות איתם, וכל הזמן משנים את התכנים שלהם, וכל הזמן בבלי את השכל בדברים חדשים. אבל פורים וחנוכה עומדים, קיימים לעד, עם התכנים, עם העומק, רק בגלל התורה שמקיימת אותם. לכן בא הרמב״ם ומסדר את ההלכות האלה בצורה חדשה ונפלאה, ואומר הרמב״ם, נכון, בפסוק כתוב הבטחה בנבואה, וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף מזרם. לא יעברו, אבל מה ההבטחה שלנו שלא יעברו? כי וזכרם לא יסוף מזרם. בלי שיהיה וזכרם לא יעשו בזרעם, ימי הפורים יעברו מתוך היהודים. זה גם מדוקדק. למה כאן כתוב ביהודים? ופה כתוב וזכרם. יהודים זה לקיים דת יהודית. יד, יקיימו, יכולים לקיים. כשמאבדים את כל הערך והעניין. אבל וזכרם לא יסוף בזרם. למה? כי אין לזה תורה. ולכן הרמב"ם מקדים קודם כל מגילת אסתר לא עתידה להיבטל. והרי כחמישה חמשי תורה והלכות של תורה שבעל פה. ולכן גם ההמשך מובטח וימי הפורים לא יעברו. והרמב"ם לכן הפך את הסדר בדקדוק. אני רוצה עכשיו להתחיל קצת מה שרצינו לדבר. ראיתי דבר נפלא. הנה השם לידי דבר נפלא. גם בספר אור יעל, אבל לא של הגר"א, אלא של רב לייב חסמן, זכר צדיק לברכה, שהיה מתלמידי קלם, והיה משגיח בישיבת חברון, אחרי הסבא מסלבודקה, שנפטר. והוא אומר שם דבר יפה מאוד. דבר אמיתי ודבר נכון, רק הוא העיר אותנו באיזה אור, שנתן לנו מבט חדש על כל התמונה פה. הוא אומר כך, אנחנו הרי יודעים שהאדם נברא מחומר ומנשמה. כל האדם, ברא הקדוש ברוך הוא את האדם וייצר את האדם עפר מן האדמה. זה החומר. ואחר כך, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם נפש חיה, מביא רש"י את המדרש, ברא אותו דלת מן העליונים, דלת מן התחתונים, דלת דברים דומה לבהמה, דלת דברים דומה למלאכי השרת. אדם מורכב מחומר ורוח, דברים ידועים. אבל בא רב לייב ואומר דבר נפלא. החומר והרוח שהאדם מורכב בהם, יש לכל חלק את השפה שלו. לא הרי שפת הנשמה כשפת החומר. לא זה מבין שפתו של זה, ולא זה מבין שפתו של זה. זאת אומרת, אדם, הנשמה, חצובה מן העליונים, שהיא רואה איזה עניין של דבר, של קדושה, של טהרה, של... היא מתרוממת, איזה הרגשות, ואיזה השתוקקות, ונחשפה, קלטה נפשי, הכל יפה מאוד. באותו רגע, באותו זמן בדיוק, החומר יכול להיות בתל אביב, לא יודע איפה, במקום אחר לגמרי. למה? הוא, מה? לא מדבר אליו בכלל. לא מדבר אליו. משל, למה הדבר דומה? קח תינוק, תביא לו אוטו יפה, עם ארבע גלגלים אדומים וצהובים ומבריקים, ליד זה שטר של 100 דולר. מה הוא ייקח? הוא ייקח את זה. הוא לא מבין שבשטר של 100 דולר אפשר לקנות מאות מכוניות כאלה. לא, הוא לא מבין. הוא לא מדבר אליו. מהי השפה של החומר? השפה של החומר זה דבר שהוא יכול להבין בחושים. לכן אנחנו זקוקים ליראת העונש וליראת הרוממות. ודאי שיראת הרוממות היא דבר העיקרי והגדול והנפלא, אבל מי שרק יתעסק עם יראת הרוממות ולא עם יראת העונש, בסדר, הנשמה שלא תעפיל העננים והגוף שלא יפיל אותו בסוף, כי הוא לא מתפעל מכל זה. הגוף אומר לו, חביב עלי, תעשה כך וכך, תקבל מכות. או, זה הוא מבין, מכות זה שפה שהוא מבין. דה מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עדיד לי בחשבון, חביבי אלי, יש חשבון על כל דבר, זה הוא מבין. אומר רב לייב, בזה אנחנו נבין את העניין של מיתת שני בני אהרון. הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. אומר לו משה לאהרון, ידעתי שהמשכן הזה יתקדש ויתעלה ויגדול וכו' וכו', ולא ידעתי בי ובך, והנה שם נודע שבנדב ואביהו, שואל הרב חסמן, שאלה עצומה. עם ישראל מחכה להם חנוכת המקדש. בחיליון עיניים, רואה את בסוף חלוקת המקדש, זוכה לראות שהמקדש הוקם ועומד על תילו, זוכה לראות את הענן, שזה השכינה יורדת על המשכן, זוכה לראות אש משמיים יורדת על המזבח. מה חסר פה שיתקדש המשכן? בשביל מה צריכים עוד להרוג שני כהנים בשביל זה? מה חסר פה? אומר רב לב, הם הדברים. הנשמה שלהם מרגישה ענני כבוד, נשמה. אש של המזבח שיורד מן השמיים, זה אש של שמיים, זה גם כן, זה הנשמה. איזה התעלות, איזה הבנה בקדושת המשכן, איזה הבנה הכל יפה. אבל החומר, הפריות, החומריות גס, אומר הרמח"ל, הוא בכלל, לא מדבר אליו. הוא צריך לראות, יזכיר לו יוי מאמיסי, כמו שהגמרא אומרת. תזכיר לו, כאן אומר, אמרתי בזה הפשט בגמרא בברכות, הגמרא אומרת, מי שרואה יצרו מתגבר עליו, התחיל ללמוד תורה. למה? אולי הרוח ימשוך את החומר, אבל אם לא עוזר לו, מה יעשה? יזכיר לו יום המיטה, אין ברירה. אין ברירה. לכן היה צריך שתצא אש ותאכל את שני בני אהרון, כדי שגם החלק החומרי שלהם יתעלה ויתקדש, ויביא את מדרגת המשכן כמו החלק הרוחני שלהם. שיש שלמות של הבנה בין החומר לרוח. ממשיך הרב חסמן ואומר דבר נפלא. כולם הרי שואלים, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. הרי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. עם ישראל היו בהשתוקקות שצריכים להזהיר אותם, אזהרה אחרי אזהרה, לא להתקרב מדי אל הקודש. נחשפה וגם קלטה נפשם. נפשי יצא בדברו. פרחה נשמתם מתן תורה. התחברו, ראו את הקדושה של הר סיני, את אש, ראו את הקולות, מה שאדם לא יכול לראות, ועיניים לא יכולים לשמוע. היה מראות אלוקים. מעמד הנשגב ביותר שהיה. אז מה צריך לקפות אותם? שמה צריך את זה בכלל? כולם שואלים את השאלה הזאת. הוא אומר, נפלא מאוד. נכון, כל מה שהם ראו שייך למערכות הקדושה. מערכות הקדושה זה החלק של הנפש, של הנשמה. באותו זמן ממש יכול החומר בכלל לחשוב על הכישועים ועל האבטיחים שאכלו במצרים. באותו זמן ממש, אולי זה כאן מסביר אותנו קצת, לפעמים אנחנו גם כן יכולים להיות מדרגה קדושה ב-18 ובזה, ופתאום אנחנו, לא יודע איך נכנס שם פתאום מחשבות על הפיתה פלאפל שאכלתי אתמול. אני לא מתכוון את פיתה פלאפל, אני למדתי אצל שלום שלדון, זכרון לברכה, אצלו פיתה פלאפל היה ביטוי לכל אוי לא בא, במושגים שלי 30-40 שנה, כן? היום, אבל זה פיתה פלאפל. אנחנו רואים את זה פעמים, למה? החלק החומרי שלנו לא תמיד מתחבר לחלוק הרוחני, צריכים להכיר בכך. לכן, על החלק הזה, היה צריך כפיית הר כגיגית. עד כאן דברי הרב חשמן, ומכאן ואילך, אנחנו חשבנו על הנושא הזה, וראינו בו באמת מראות אלוקים. דברים נפלאים. אני רוצה למסור מודעה רבה לאורייתא עכשיו גם כן. ואני מדבר בכל הרצינות, ותבטיחו לי שזה רציני. אני ניסיתי לגרד בדיוק זמן מוקצב, לא מוקצב, כמה זמן, איך, מה, מי, מו. אמרו לי, אם תראה שלא נרדמים, אתה יכול להמשיך הלאה. אני עוד לא קלטתי מישהו שנרדם. אבל אני באמת מוחל מכל הלב וסולח למי שצריך לקום וללכת עכשיו עוד 5 דקות, 10 דקות, לא יודע מתי, שלא יגיד שבפני כבודי הוא נשאר. ואני לא אקפיד עליו. לא לחשוש לגמרא בביצה שם עם רב לזר וכולי, שהיה דורש כל היום, ויצאו. זהו, זמני, מה שנקרא תם. עכשיו זה בקשיש. מי שרוצה, נשאר. מי שלא רוצה, לא רוצה. למה צריך לפרש לא רוצה? הוא צריך ללכת הביתה, אשתו מחכה לו, הילדים, אני לא יודע מה. הוא רעב, הוא לא אכל עדיין אחרי הצום. לכן אני מבקש מחילה, אני אומר מחילה, לא מבקש מחילה, אני מבקש מחילה שאני ממשיך, כי אני רואה שבחופן יש כאלה שרוצים לשמוע. אז אני בשבילהם ממשיך. אבל באמת לא אכפת לי. תשמעו דבר נפלא. אני רוצה קצת להעמיק ולהבין את הדברים האלה. כולם יודעים את הרמב״ם בסוף הלכות בפרק ב' מגירושים. יש הרי בגט הלכה, הרמב״ם אומר מ10 עיקרים של גט, לעיכובה, שלא יגרש הבעל אלא ברצונו. לא יגרש הבעל אלא ברצונו. ומי שהבית דין פסק שהוא חייב לגרש, אז גם אם הוא לא רוצה, הוא צריך לכפרף דעתו לדעת בית דין. אז זה נקרא שהוא רוצה. אבל מה קורה אם הוא סרבן? והוא לא מסכים. הוא אומר הרמב״ם, בית דין של ישראל בכל מקום כופין אותו, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. אם תאמר איזה מין רוצה אני זה, והרי אנוס הוא, אז איך מתקיים בו הדין רוצה אני? יקבל, בטח אם מכות הוא יגיד רוצה אני, אבל הוא באמת לא רוצה, הוא אנוס. אומר הרמב״ם שאין אומרים אנוס, אלא למי שכפו אותו לעשות דבר שהוא לא מחויב מן התורה. אבל מי שכפו אותו לעשות דבר שמחויב מן התורה, אין דין אונס. אומר הרמב״ם במתק לשונו, למה? כי כל יהודי רוצה להיות שייך לכלל ישראל. הוא רוצה להיות שייך לתורה. הוא רוצה בעצם לקיים מצוות. רק היצר הרע לא נותן לו. אז זה לא שהוא לא רוצה, הוא רוצה. אבל היצר הרע תופס אותו ולא נותן לו. נותנים לו מכות, מכים את היצר הרע שלו. היצר הרע הלך, אז הרוצה אני זה רוצה אני אמיתי. כך פוסק הרמב״ם. לכאורה זה הדברים שאמרנו עכשיו. הנה, צריך כפייה, ואחרי הכפייה זה נהיה רוצה אני. אבל אם ככה, אז למה רש"י במסכת שבת אומר, מכאן מודעה רבה לא הייתה, מכאן היה פתחון פה למי שלא יקיים את התורה כראוי, לטעון טענת אונס, באונס כי בנוע. הרי הרמב"ם פוסק שאין על זה דין אונס. אין על זה דין אונס. כפו פה את היצר הרע. היה מקום לבוא ולחלק ולהגיד, זה נכון, הרמב"ם מדבר אחרי מתן תורה, זכינו לנשמת ישראל, באנו בברית ישראל, וקיבלנו תורה ומצוות, עכשיו כל אחד רוצה להיות חלק מכלל ישראל, רק היצר הרע מפריע לו, נותן לו מכות, הוא בורח, בסדר, אומר רוצה אני. כאן אנחנו מדברים על תחילת הקבלה. עם ישראל לפני מתן תורה, באים ומקבלים את התורה. רגע, עוד אין, עוד לא היו נשמת ישראל. זה 60 ריבו, אז נהיו, ירדו הכתרים, זה, קיבלו את נשמת ישראל, נכללו בברית יחד, בערבות יחד. אבל לפני זה עוד לא היו. אז ממילא, צריך קבלה ברצון, כאן לא יעזור הדין של הרמב״ם. אני חושב שזה לא החילוק הנכון, לא בגלל שהוא לא נכון, בגלל שהוא לא נכון. מה הכוונה? חילוק נכון. אבל הוא נכון ללוחות ראשונות. מה נגיד בלוחות שניות? לוחות שניות כבר היו ישראל, כבר באו בברית, כל זה לא התבטל. וגם הרי על זה נאמר מודה רבה לאורייתא, ובתנחום בפרשת נוח כתוב שבעיקר הלוחות שניות. אז מה יעזור לנו? כאן כבר יש את הדין של הרמב״ם, שזה לא נקרא אונס. לכן החילוק הנכון, האמת שראיתי גם כן עינה השם לידי, ממש בימים אלו, איזה חוברת, ושם כתוב בשם אחד מהגדולים בדורנו, שבאמת צריך לומר שזה לא ממש מודה רבה וטענה, כי מה, היו פטורים מן התורה לפני זה, יכלו להיפטר? לא ייתכן. כמובן, היה חסר משהו בקבלת התורה. כבודו במקומו מונח, אנחנו מעדיפים תמיד להיצמד יותר לפשט. רש"י אומר, ויש לו טענת אונס. לפי הרמב״ם, אין לו טענת אונס. אם זו הכפייה, כמו שאנחנו מפרשים אותה. לכן החילוק הנכון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על שתי דברים שונים לחלוטין. תחילת בריאתו של אדם היא מחומר ורוח. החומר ורוח, אני אקצר, אף שדברים ארוכים, אני בטוח שרוב הציבור הקדוש שיושב פה מכיר את הנושאים האלה שמוארים בריחות בדרך השם, ברמח"ל, נדיר במרום, בנפש החיים, דברים ידועים, לכן לא נאריך בהם. עיקר, אדם נברא חומר ורוח, אבל אדם הראשון קודם החטא, החומר ידע שהוא כלי לעבודת השם. לא, הוא היה חומר זך. היצר הרע לא היה בתוכו. לכן התלבש בצורת נחש, הוא בא מבחוץ. זה לא היה יצר הרע שיושב על מפתחי הלב, חלק ממנו. כמו שאומר הרמב"ן בדברים, בפרק למד, יש רמב"ן יפה על זה. הרמב"ן אומר, שתיהם ביחד היו מגויסים לעבודת השם. גם החלק החומר, גם חלק הרוח. אמנם החומר הוא חומר. הוא נמשך לחומריות, אבל תלוי באיזה מדרגה. והרוח הוא רוח, אבל הם היוו איזה שלמות ביחד. מה שאין כן, שבא נחש מבחוץ והטיל זוהמה, כמו שכתוב בגמור ישעיה בפרק ח', הטילה בהם זוהמה, נהיה יצר הרע בפנים. אמרנו, עכשיו לפתח חטאת רובץ, רק אדם נולד, היצר הרע בתוכו. זה כבר לא דבר חיצוני, זה כבר חלק מאיתנו, היצר הרע. כשהגיעו למתן תורה, אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. אני אמרתי, שתגיעו למדרגת אדם הראשון קודם החטא. זאת אומרת, שיזדקך החומר ויהיה כולו כלי לעבודת השם, בלי שום נטייה ונדנות לדבר אחר. והיצר הרע יסתלק, ואכן הגמרא אומרת, כיוון שקיבלו את התורה, פסקה הזו המתם. אבל הגמור בעבוד יוסר, כתוב שמה, יש המשך לפסוק. אכן כאדם תמתון, חיבלתם מעשיכם, וכאחד השרים טיפולו, חטא העגל, כתוב בנפש החיים, זה כאין חטא נחש הקדמוני. שוב חזר הנחש, השטן, היצר הרע, לשכון בתוך הבן אדם. ולכן משה רבינו שובר את הלוחות. כי הוא מבין שהלוחות הראשונות, שהן חירות מיצר הרע, חירות מהשטן, הן כבר לא מתאימות לאדם הזה שנהיה עכשיו. לחטא הזה לא מתאימות. צריכים תורה חדשה. מה כמובן תורה חדשה? צורה חדשה, צורה שתועיל, שתהיה תבלין ליצר הרע שנמצא בתוכנו. עכשיו בואו נראה. כשאנחנו באים למתן תורה, הראשון, מה המטרה? רוצה אני! זאת אומרת, עם ישראל רוצה, מה הוא רוצה? להגיע למדרגת אדם הראשון קודם החטא. מי רוצה? החלק הנשמתי? החלק החומרי? מי רוצה? האדם מורכב משתי חלקים. איך אומרים? אתם לא, אתה בא לבנק לחתום איזה משהו, אומרים, תביא את אשתך, אתה לא לבד. תביא את זה, אתה נשוי עכשיו, יש לך חלק החומרי. מי רוצה? שתי החלקים צריכים לרצות באותו מדרגה. זה לא קשור ליצר הרע בכלל. מדברים כאן על שני החלקים, זה לא יצר הרע. אז מה תגיד עכשיו? שכפו אותו, כפו אותו, אז הוא לא רוצה. אם כפו אותו, הוא לא רוצה. חוזרת השאלה, מודה רבה, לא ראית. יש כאן טענת אונס. הרמב"ם מדבר, נכון, אחרי שנכנס יצר הרע, באי כבוד לשכון בנו פנימה, ועכשיו הוא כבר מערבב כל הזמן אותנו, ככה, מסית אותנו, מערבב אותנו, מדיח אותנו, משגע אותנו. והוא לא נותן לנו לעשות דברים טובים. תן מכות ליצר הרע. כמו שכתוב בגמרא, ריגזו ואל תחתאו. איך אמר פעם אחד המגידים? היצר הרע, הוא אומר, יש חוק הגנת הדייר. אני כבר זקן, 13 שנה יושב פה. אתה יותר צעיר ממני. מה אתה עושה לצרות? אתה לא יכול לסלק אותי, אני פה בפנים, חתמתי קבע, מרגע שנולדת. מה הברירה היחידה לסלק דייר מציק, שאתה לא יכול בזה? תתחיל להציק לו, תפריט לתי באמצע הלילה, תעשה פה, תעשה שם. כל מיני דברים, תציק לו, שימאס לו, ריגזו ואל תחתאו. אומר הרמב"ם, תן לו מכות, יברח היצר הרע. אז יהיה רוצה אני, האדם יגיד רוצה אני, באמת האדם, לכל חלקיו. אבל כאן אנחנו מדברים לא על היצר הרע, אנחנו מדברים על שתי חלקי האדם שאמורים לקבל את התורה ולהגיע למצב של אדם הראשון קודם החטא. בוודאי, זה לא שייך לדברי הרמב״ם. ואנחנו חוזרים שהפשט של האור יעל הוא פשט נפלא. את הגוף היה צריך לדבר את השפה אחרת. מי שהחזיק מעמד איתי עד פה, ואני לא חושב שזה כל כך קשה, בוא נמשיך את החשבון הלאה עכשיו, פשוט. אני חושב שגם על ה... על החלק הזה אין מודעה רבה. למה? מה היה? צריכים, נכון, שהגוף ירצה באותו דרגה של הנפש. מה תגיד? שמעת קולות אלוקים, מראות אלוקים? לא מדבר אליו. שם תהיה קבורתכם. אגב, זה לא אגב, זה יסוד גדול. זה כבר נרמז במהר"ל, משך חוכמה אומר את זה בצורה ברורה. המשך חוכמה אומר, כמדומני שראיתי בספר אחד ואיני זוכר מי הוא, אני חושב שהכוונה למהר"ל הזה, אבל אין כאן המקום להעריך, אבל משך חוכמה אומר, אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם. אז זה כפר כגיגית, אמר להם שם תהיה קבורתכם, זה לא... הכוונה היא כזאת. היה כזאת בהירות של השגה. הכל היה ברור. רואים את הקדוש ברוך הוא, כל העם רואים, עד כמה ששייר שיצור אנוש יראה, כל העם רואים. רואים את הברירות של כל הדברים, רואים את הנפשי קלטה לחצרות השם, זה כבר לא דבר מופשט, זה דבר, עם כל החושים שלהם השיגו את זה. אין בכלל צד שני בתל הבחירה, בעל כורחו, לא בין הכפייה. הוא אומר שזה הכפייה. אבל אנחנו אומרים, זה לא הכפייה. כי בסדר, אבל זה הם רוצים את זה, זה עדיין לא כפייה. אבל במהר"ל מוסיף, אומנם בגלל סיבות שלו, אבל המהר"ל גם הוכיח, זה באמת מקביל, מעניין, הגמרא בשבת אומרת, מלמד שכפה עליהם כרגיל, ואמר להם, אם אתם מגנים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. לשון הגמרא בעבודה זרה בדפי, יתנה הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה כמעט אותו לשון, רק החלפנו את ה... את הגיגית שם עם תוהו ובוהו, את הקבורה עם התוהו ובוהו. והם הם הדברים. הכוונה היא שגם הם ראו, בחוש, בחוש ראו, שעכשיו העולם תלוי ועומד בקבלה שלהם. אם לא יקבלו את התורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. לא שייך שלא יקבלו, זוהי הכפייה. עכשיו תבואו ותאמרו, מה זה שונה מלראות את זה? דבר פשוט מאוד. אם אני אבוא ויגיד לבן אדם, שמע לה, לך כאן ברחוב השני, יש מישהו, תעשה לי טובה, לך אליו, תמסור לו את הספר הזה. אני משלם לך על זה $1,000. הוא חושב שנפלתי על השכל, אבל איך אומרים? הוא אומר, עשה לי יום טוב הבן אדם. נכון? $1,000 לרוץ לרחוב השני, לתת משהו למשהו, למה לא? אבל אני אומר לו אחר כך, תשמע, ואם אתה לא עושה את זה, תחטוף ממני מכות. שמה צריך להגיד לו את זה, מה? עכשיו, מה נעשה עם $1,000 האלה, זה למסור ספר לראש הישיבה שלכם פה, שגר, ואני כבר מחפש כבר שבועיים איך להיכנס אליו, ויש לי הזדמנות עכשיו להביא ספר, ואגב, אני כבר אדבר איתו. אני רוצה בעצמי לעשות את זה. אני צריך להוסיף לי שלא תקבל מכות? עם ישראל זוכה לראות מראות אלוקים, את האמת של הבריאה, את האמת של מקום הנשמה, את החלק אלוקה ממעל, במתן תורה. עליונים ססו, תחתונים ארזו, נהיה חיבור עליונים ותחתונים, דברים נוראים. הנשמה נחלט, כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו, היו צריכים לחיות אותם כל הזמן. אז צריכים להיים עליהם, העולם חוזר לתוהו ובוהו. מה זה קשור לאותו רגע? זה נכון, אבל למה צריכים לראות את זה? בשביל מה? סימן שזה בשביל הכפייה. להראות את הטוב עבור, למה צריך את זה? כי אז החומר, מה, הוא מנסה לפתות אותך? הוא יגיד לך, איפה הוא יעמוד? בטוב עבור? טוב עבור אין איפה לעמוד, אין לו ברירה, גם הוא מוכרח לקבל ורוצה אני את כל את התורה. אז להעלות את החומר לאותו דרגה של רצון, היה צריך את הכפייה הזאת. אבל מה קורה? זה בשביל להיות אדם הראשון קודם אחרת, להיות חירות. אל תקרי חרות, אלא חירות. עכשיו יצא הרע בורח. נו, מה שייך כאן? מי יטען טענת אונס? שייך פה טענת אונס? הגעת למצב, הגעת למדרגה. זהו. מה שייך לטע עכשיו טענת אונס? לא אין כאן מקום. אתה כבר יצא רע הוא לא חלק ממך. לא יכלו לטען על טענת העגל, טענת אונס. הוצאתי לכם את היצא הרע בחוץ. למה אתם עושים ככה פתאום, נותנים לו להרבב אתכם? איך כתוב? בא שטן וערבב. כמו רבי שבס פריחת. אומר הנפש החיים, בא שטן מבחוץ, הוא כבר לא מבפנים, בושש, כמו ולא התבושש הוא, הוא בא מבחוץ וערבב, כי בפנים הוא כבר לא יאכל, כמו נחש הקדמוני, אתה לא יכול לטעון טענות אונס. אבל כשנהיו במצב של כבר חדש, חזר יצר הרע לשכון פנימה, מגיעים ללוחות השניות, כאן כבר השטן כל הזמן מערבב מבפנים, מערבב, זה הלשון של נפש החיים, זה מעניין שנכנס גם לשפה המודרנית לערבב. אבל כתוב בנפש החיים, מה זה מערבב? מערבב טוב ורע, קודש וחול. מבלבל אותנו, משגע אותנו. עד כדי כך ששום מעשה טוב לא יכול להיות בתכלית השלמות כבר. כאן זה כפייה כבר, כאן כבר יש כבר עניין של כפייה. כאן צריכי כבר באמת לכפות. למה? כי החומר כבר, איך אומרים, הוא כבר לא משועבד רק לטוב. אני עכשיו מדלג, נחמת השעה המאוחרת. אבל בואו ונבין עכשיו את הקשר הישיר של קיימו וקיבלו היהודים עליהם. גדולה עשרה טבעת יותר ממחת נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל. עטרת הבא של החשברות ומקבלים את החתימה הזאת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ושללם לבוא, זה חומר הגאון בפירושו על המגילה, מסביר שם כל הקניינים, חומר ורוח ונפש וממון, הכל, הכל, לא להשאיר, לא להשאיר זכר חלילה. הרעדה, החלחלה, שאחזה אותם באותו זמן, ביטלה את כל, זה התוהו ובואו. עמדו גם למצב של התוהו ובואו. אין, כלום. זה יותר מכל התוכחות של הנביאים. כל התוכחות הנביאים גם אמנם דיברו על העונש. זה שפה של הגוף. אבל הם עדיין רק דיברו. עדיין זה דברים שעוד לא רואים אותם ממש ממש בחוץ. זה מחר, זה לא היום. תמיד במעלק זה מחר. אבל כאן, כבר איך אומרים, יצא פצ'גן הכתב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הם רואים את ההכנות של הגויים. הם רואים את הגויים, עוד מעט הבית שלך יהיה שלי. חכה, חכה. אני כבר, יש לי תוכניות כבר על הבית שלך, יש לי תוכניות על הבית חרושת שלך. לצערנו, חלק מזה חוו הדור שלפנינו בחוש. ממש כך. ממש כך אמרו גויים לפני שנאצים הגיעו לכבוש את המקומות שלהם. תסתובבו, תסתובבו, תרוויח יהודי כסף, עוד מעט זה יהיה שלי. תעשה, זה שלי יהיה. ימח שמם גם אלה שמסתובבים כאן מסביבנו, גם הם לפעמים אומרים, תבנו, תבנו, זה עוד מעט יהיה שלנו. אפרה לפומיו. אבל אז היה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. מלך, כל היהודים, בכל מדינות מלכותו, לא היה מקום אחר שנמצאים, זה לא... תמיד יהיה המחנה השני לפליטה, כאן לא יהיה פליטה. החומר באותו זמן חרב, התייבש. ואז שבאה אהבת הנס, באה הנס הגדול, היה פנוי החומר לקלוט את העוצמה של האהבה, של דודים מציץ מבין החרקים. נגלה האסתר. התגולל המסך וראה את הקדוש ברוך הוא, ומאהבת הנס חזרו וקיבלו באהבה החומר עם הגוף יחדיו. לכן, שמחת יום פורים היא שמחה ומשתה בפני עצמו. למה? כי באותו יום התרוממנו למדרגה שהחומר שבנו כולו הצהיר וקיבל באהבה את תורת השם יתברך. עכשיו אני רוצה להקריא לכם רבותיי קטע מרבינו בחיי. קטע. אולי אני... בזה אני אסיים. אף פי שיש עוד מה להאריך, אבל בזה נסיים. הסעודה השכלית. זה ספר שולחן של ארבע, של רבינו בחיי. בגוף ובנפש, הוא לזמן התחייה. אולי אני צריך להקדים. רבינו בחיי, יש לו חידוש עצום. רבינו בחיי אומר, רגע, במקום לסחוב ספרים, העדפתי להביא פה ציטוט שלהם. כן. רבינו בחיי אומר, תשמעו טוב. קודם כל רבינו בחיי בדברים למד א', על הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו. נראה מתוך לשון הכתוב שהוא רומז לזמן שתשתכח התורה. והוא בזמן ביטול יצר הרע, שהוא זמן התחייה, שעתידה תורה שתתבטל באותו זמן חוץ מפורים, שנאמר לא תשכח בפזרו, וכו' וכו'. בא רבינו בחי ואומר, יבוא זמן שהתורה תהיה תורה, תשתכח. עתיד לבטל המנהג ההוא בלשון אחר שלו. מתי התורה תשתכח? חס ושלום. רבינו בחי כנראה היה קשה הקושיה, ששואל מתשובת הרשב"ו, מגיעים, כולם שואלים על הרמב״ם שאמרנו, איך אפשר לומר להתבטל? זה לא על הרמב״ם, הרמב״ם אומר ימות המשיח. ימות המשיח, הרמב״ם אומר, פוסק, אין בימות המשיח לעולם הזה, אלא שיבוד מלכיות בלבד. אז איך אפשר לומר שהתבטל משהו? לכן, אמרנו, התבטל, הכוונה תפל. רבינו בחי נשאר עם ההתבטל, אבל אומר, זה לא בזמן ימות המשיח. זה בזמן תחיית המתים. על זה נאמרו המאמרים האלה. עכשיו תשמעו דברי רבינו בחיי. הסעודה השכלית בגוף ובנפש הוא לזמן התחייה, כי התבטל לגמרי הנהוג הגופני הנוהג בעולם הזה, והתחדש נהוג אחר מופלא וחדש, כי תכלה הזוהמה מן העולם והמקטרג יבולה, אין שטן ואין פגע רע. יעשה השם חדשה בארץ ותתחדש לנפשות. ואז יתעדנו בני תחיית המתים בגוף ובנפש בסעודה שכלית. וכולי וכולי וכולי, אין כאן זמן להאריך, אבל הנה המכה בפטיש, תשמעו טוב. והרי, אולי אני מוכרח לומר עוד איזה נקודה אחת. זה פשוט משלים, רגע. אין צריך לומר, נחש הקדמוני, משורש נחש יצא צפע, כך אומר הנביא. צפע בגימטריה עמלק. הכל ספרי קדמונים חשובים. ספר גימטרי המלאק. כי המן, כי הנחש קדמוני התלבש באמן, לשון המערד ולשון הרמו במחיר יין. הסעיר, איסוב, הסבא, סעיר בגימטריה היצר הרע, במערד בדרשה לשבת הגדול. היצר הרע, המלאק ונחש בני חד וביקטה. לכן, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שיתבטל כל כוחו של המלאק. אין המלאק שיש לנו בפנים, השטן שבפנים, ואין מה שיתלבש במלאק בחוץ. ואז בין תבינו מה זה שבירת כוחו של המלאק, שאנחנו דיברנו מקודם. זאת אומרת שקימו וקיבלו היהודים עליהם, מה הם קיבלו? סילקו את היצר הרע והחומר קיבל ברצון את התורה. זהו שבירת כוחו של המלאק. לכן זה מתאים אחד לשני הדבר הזה. עכשיו בואו נעזור דברי רבינו בחיי. והרי הצדיקים עתידים לקבל שכרם באותו זמן בגוף ובנפש. תשימו לב על ההדגשה כל הזמן. בגוף ובנפש. כשם שהיה עמלם ותרחם בעבודת השם יתברך בגוף ונפש. זה לא פייר יגיד הגוף. אני עמלתי, אני הצטערתי. אני ויתרתי על העולם הזה, מה, אחר כך יקבל שכר רק הנשמה? לא, הוא יצטער, הוא יקבל שכר. ויהיו טהורים כמהלכי השרת, וקיים גם לדעת. וזהו שאמר הכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם, יום הכיפורי בעולם הזה, לפני השם תתהרו בתחיית המתים. והוא שאמר דוד, אתה הלך לפני שמצאת החיים. עכשיו, מה זה עניין של תחיית המתים? נו, אז מה... התשובה, ומה זה התורה שתשתכח ותהיה? שוב, אני רק את הדברים המרכזיים לא רוצה להשאיר באיזה קושיה או באי הבנה, שלא נצא מכאן עם ספקות. כמו שהגמרא אומרת שרב זירה שם מהתעניות לבטל את תורת חוץ לארץ, כדי שיהיה ראוי לתורת ארץ ישראל, כך, עם כל, גם מי שזוכה לכך, אבל הגוף שלנו לא יכול לקבל את התורה במלוא טהרתה, במלוא עזוזה, במלוא היקפה. התורה שיש לנו פה, הרי המלאכים אמרו, מה אנוש כי תזכרנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? מה פתאום תוריד תורה להאמין לזה? מה אמר לו משה רבינו? כלום יצר הרע שביניכם. המלאכים צדקו. 70, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש קהלת, שכל התורה שאתה לומד בעולם הזה, הרי כהבל לפני תורת העולם הבא. אבל יש בתורה חלק אחד, שלא שייך רק לפה לעולם המעשה. בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבליד. וזו התשובה של משה רבינו. אבל לעתיד לבוא שהיצר הרע יסתלק, ואנחנו לא צריכים בזה. אנחנו יכולים להגיע למדרגה של המלאכים. לכן יהיה יכלה הגוף והתלבש מחדש. זה אותו גוף שכבר גמרנו, לא, אין לה יצר אחיזה בו. זהו שאמר במדרש משלי בפסוק, תבחה תבחה ומסחה ינה. זו אסתר, שעל ידי משתה שעשתה נגאלו, ואף ערכה שולחן בעולם הזה ובעולם הבא. דיינו, סעודת ומשתה בעולם הזה ובעולם הבא. וכל המדים, המועדים עטילים להתבטל, וימי הפורים לא התבטלו. תשימו לב, על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים כבר אחרי תחיית המתים, שינהג העולם נהוג חדש. וביאור המדרש, לפי שפורים הוא מועד של שמחה, ושמחת הגוף והנפש שבאותו זמן לא תתבטל, והיא, היא הפורים שלה בשמחה ובתענוג שאין להם סוף. שמעתם מה זה פורים? שמחת הגוף והנפש. זה דברים נשגבים, אני בטוח. אני בטוח שלא השגתי אפס קצהו. אבל אני חושב שמה שאמרנו מקודם, יש לנו קצת הבנה להבין את הדברים הנשגבים, ולהקיש לעצמנו קצת שבאמת נזכה ששמחת פורים שלנו תהיה שמחת הגוף והנפש. ואני אסיים במה שפתחתי, ואני מסיים עכשיו. אני חוזר לחומש. לאותו פסוק שדיברנו מקודם. מישהו זוכר? הרבה מזמן זה היה. זו תורת העולה, היא העולה על מוגדל, המזבח כל הלילה וכולי. אומר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, יש פה כלי יקר, כן. אומר הכלי יקר, העולה באה לרהור הלב. כך הגמרא אומרת. שואל הפסוק, זאת תורת העולה? זה העולה שנתת לנו שיבוא על הרהור הלב? הרי עולה זה לשון התעלות, להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה פתאום אתה בא ואומר לי, תורה העולה מחפרת על הרהור הלב? מה עונים לו? עונים לו את התשובה כמו מקודם, נכון. בחושך של העולם הזה, תשת חושך ויהיה לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה, השטן מערבב, כך אומר כאן, מערבב תמיד, תמיד, גם אם נהיה כל מה עשינו נקיים, אבל הרהור הלב יהיה משהו, הרהור הזה שימשוך אותנו יהיה משהו, אבל לעתיד לבוא, ואני אקרא את לשונו, בא התשובה הזה, כל הלילה בעולם הזה, באות היות האדם מסובך, בחשקת חומרו, אז אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל היותו מחובר בחלק הארצי החומרי שבו, אומנם כשיעלה בוקר הגאולה ויוסר לב האבן, אז תחפוץ לבי זדק עולה וכליל, לא עולה על חטאת, אלא שלמים ונדבה הבאים דרדקה ודורון, אז יעלו לרצון פרים הבאים וכו' וכו'. והם הם הדברים, נזכה בעזרת השם לחוג ולשמוח בחג הפורים כראוי. בימי הפורים כראוי.